השאלה במה עדה כי יירשנה היא שאלה מאוד מעניינת. צריך להבין מה הוא רוצה כאן, במה עדה כי יירשנה. רש"י אומר מיד, לא שאל אברהם אות, אלא אמר לפניו, הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה. במה עדה כי יירשנה, אני מבין שאני הולך לזכות בארץ הזאת שאתה אומר לי, אבל מה תהיה הזכות שיזכו בה? מה אנחנו צריכים לעבור, מהו הזיכוך, מהו התוכן, מה צריך להיות כדי שהארץ הזאת תהיה של ממש, כדי שהירושה פה תהיה ממשית. כדי שהירושה שבני ירשו, צריך לזכור את אברהם אבינו עומד כאן עכשיו בברית בין הבתרים, ואומר לקדוש ברוך הוא אחרי 2,000 שנות עולם, אדם, 10 דורות, נוח, 10 דורות, אברהם, אני רוצה לדעת לא שאני בעל זכויות גדולות. זה נאמר לאברהם בפסוקים הקודמים. אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד, ויהיה לך זרע, ואשר יצא ממאיך הוא יירשך. לאברהם יש שאלה אחת. הזרע הזה שיהיה, ההמשך הזה שיבוא, איך אני יודע שזה יהיה לעד ולעולמי עולמים? מה צריך יהיה לעשות כדי לברר את זה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, חלי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביטרו לקראת רעהו ואת הציפור לו ותר, וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם, ויהיה שמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע. מה הייתה השאלה? במה ידע? ידוע תדע. שמה? שתירשנה. דרך מה? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה וכו', ואנחנו לא נלמד היום את פרשת ברית בין הבתרים. רק נלמד נקודה אחת. סיפור מצרים לא מתחיל במכירת יוסף, לא מתחיל בשבטים. סיפור גלות מצרים על כל החלקים שלו, נאמר לאברהם, אבינו, בכלל לא כאיזושהי אמירה של עונש. זה מופיע אחרי שאברהם אבינו זו חוזר ממלחמת 4 המלכים את 5. הצורך הזה בלעמוד במציאות של גירות, בארץ לא להם, עבדות ועינוי, הוא צורך שהעם הזה צריך לעבור כדי לזכות למה שהוא צריך לקבל. צריך דיון ארוך להבין למה כל זה קורה, אבל זה עצם הבריאה, זה עצם המציאות. יש למהר"ל ביטוי מאוד חשוב בכמה מקומות, בגבורות השם, בהגדה של פסח. יש לו ביטוי שהוא חוזר עליו כמה פעמים, שמי שאומר שבגלל מכירת יוסף נתגלגלנו למצרים, מתבלבל. הוא אומר, בגלל סיפור ברית בין הבתרים, נתגלגלנו למכירת יוסף. ואז דרך מכירת יוסף הגענו למצרים. זה פותח שאלה מאוד רחבה, שפעם נגענו בה וצריך לגעת בה הרבה מאוד מאוד מאוד, שקשורה לנושא אחר, של כמעט הכל צפוי והרשות נתונה. או כלשון חזל במדרש, יש מדרש נורא. חזל אומרים במדרש, נורא עלילה על בני אדם. נורא עלילה על בני אדם, חז"ל אומרים במדרש, ריבונו של עולם, בעלילה אתה בא עלינו. שאתה אומר שמראש יש לך תוכנית של גלות ויציאת מצרים. ואחרי זה אתה מפיל את זה עלינו ואומר שאנחנו אשמים. חז"ל אומרים את זה מפורש במדרש תנחומה בתחילת פרשת וישב. וחוזרים על זה בכמה מקומות. נורא עלילה על בני אדם. בדרך כלל ההבנה של נורא עלילה על בני אדם, זה במובן של כמו אל נורא עלילה. הקדוש ברוך הוא בונה תוכנית שלמה שהכל מסודר בה. אבל יש מובן של עלילה במובן שאנחנו רואים אותו כשלילי. מעלילים עליי עלילה. ובמובן הזה של עלילה, כך תופסים חז"ל את הפסוק. אל נורא עלילה, אתה בונה את העולם, ובעצם בסופו של דבר יש כאן איזושהי תוכנית. ואנחנו צריכים לממש את התוכנית הזאת. עכשיו זו שאלה גדולה שלא ניכנס אליה עכשיו, אולי ניכנס אליה בהמשך של סיפור יציאת מצרים, היא קשורה לעוד דברים. אבל את זה צריך לזכור, את סיפור ברית בין הבתרים. סיפור ברית בין הבתרים עומד בבסיס וקובע שכדי להיות עם של גאולה, אדם צריך לעבור ועם צריך לעבור את התהליכים האלה שנקראים גר יהיה זרעך ועבדום ועינו אותם. אמרנו יותר מפעם שיעקב אבינו חשב שהוא עבר את זה כבר בחרן. ולכן ביקש יעקב להישב בשלווה. כי בחרן הוא עבר את שלושת השלבים האלה. עם לבן גרתי, עבדתיך 14 שנה, את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוקים ויוכח אמש. ולכן הוא חשב שהוא מימש כבר את הסיפור של גר יהיה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. הוא התבלבל. הוא גם חשב שדור רביעי ישובו הנה ובאמת בניו הם הדור הרביעי לאברהם. הוא גם חשב שאחרי כן יצאו ברכוש גדול, כבר יתקיים בו, כי הוא יוצא ברכוש גדול, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיה לו צאן רבות ועבדים וגמלים. התשובה לשאלה למה עדיין זה לא הספיק, נמצאת בסופו של דבר בנקודה אחת. אמרנו אותה בפרשת וישב נדמה לי. כי בנימין עוד לא היה שם. בנימין לא היה במהלכים האלה. שווה לעבור את כל סיפור מצרים כדי שהיהודי האחרון גם כן פתוח מרכאות יזכה לכל המתנות האלה. יזכה לכל המהלכים הקשים האלה שהם היסורים שבלעדיהם אינך יוצא ממצרים ובא לארץ ישראל. אתה לא יכול להגיע אל הגאולה הזאת אם אתה לא עובר את שלושת השלבים האלה. עם ההגעה למצרים, נחזור לפרשת שמות לרגע ואז לפרשת וערה. עם ההגעה למצרים, כשקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, מגיעים שלושה שלבים. פרק א' בפרשת שמות. שלושה שלבים שבהם נוהג המלך שלא יודע את יוסף. שלב ראשון, פסוק י' א', פסוק י' א', ככה מתחיל הסיפור, שני פסוקים לפני כן, ויקום מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נדחק אמלו, פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו. ועכשיו מה התוכנית? א', וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם. למען ענותו בסבלותם, לא בסבלותם של ישראל. רש"י מסביר מיד, למען ענותו בסבלותם של מצרים. שמים עליו שרי מיסים, כלומר הם אמורים שיגבו מהם מס, למען ענותו בסבלותם של מצרים. מה שקורה הוא דבר פשוט, הופכים אותם עכשיו לזרים. כל האזרחים במצרים הם אזרחים שווי זכויות, אבל לכם יש מיסים כדי לקבל את מה שאתם צריכים. וישימו עליו שרי מיסים. וישימו עליו שרי מיסים. התוכנית הזאת של לשים שרי מיסים היא שלב א', היא לא כל כך מצליחה, מפני שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, נכון? ויקוצו מפני בני ישראל, ואז מה השלב השני? מה הם עושים? נו, פסוק י' ג', ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. כששלב ב' מסתיים, מגיעים לשלב השלישי, ומה הוא? וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. במושגים של ספר בראשית יש כאן שלושה שלבים. כשלוקחים עם שחי כאן עשרות שנים, מאז שאנחנו מגיעים עם יעקב למצרים, ולא משעבדים אותו בכלל בהתחלה, שום דבר. בסך הכל קובעים עליו מיסים. בסך הכל קובעים שהוא לא שווה זכויות. בסך הכל הופכים אותו לאזרח סוג ב'. קוראים לזה, עושים אותו גר. עושים אותו זר בארץ שהוא משוכנע שהוא תושב בה. כי אתם יודעים מה המצב שבני ישראל חיו בו? וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. הפעולה הראשונה שמצרים עושה לישראל במצרים, היא לא מעבידה אותם, לא, עוד אין עבודת פרך. היא רק שמה עליהם שרי מיסים למען ענותו. זה עוד לא למרר את החיים, זה עוד לא להעביד בפרך, זה לסבול, זה לחוש שאתה זר, זה לחוש שכדי להיכנס לרחוב שלך, אתה צריך דרכון, זה לחוש שיש פה בעל בית אחר, זה להפסיק להרגיש בעל בית בארץ מצרים. עם ישראל הרגיש בעל בית אוהו. הפסוק האחרון שמופיע בספר שמות לפני ויקום מלך חדש אשר לא ידעו, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. את תחושת העוצמה המופלאה הזאת, מאוד מאוד, אין עוד פסוק שמתאר בני אדם עם הביטוי לשרוץ, חוץ מפה. את תחושת העוצמה המטורפת הזאת, מדכאים על ידי חוקי גירות. זרים, עובדים זרים פה. אבל זה לא עוזר. כי כאשר יענו אותו, בסבלותם, בגירות, כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוצו מפני בני ישראל. ואז צריך לעבור לשלב השני ולהפוך אותם לעבדים נרצעים, ומעבידים אותם בפרך. מה זה לעבוד בפרך? זה כבר לשעבד אותך, זה כבר להרביץ לך בגב, אבל לצורך עבודה, כי אני צריך את העבודה שלך. גם מכניסים לך לאט לאט לראש, שמין הסתם זה טוב לך, כי אתה כוח עבודה, ואם תעבוד טוב, אז יש לנו בזה הרבה צורך. אנחנו נודה לך על העבודה שלך. רק השלב השלישי הוא השלב המחריד שנקרא סתם למרר את החיים. וימררו את חייהם. למרר את החיים זה לכאורה מנוגד לגמרי להיגיון של מעביד נורמלי. כי הרי המעביד הנורמלי רוצה מה? תפוקה, הוא רוצה תוצאות. אז למה הוא צריך למרר את החיים? השלב השלישי מעיד על המגמה. לדור שלנו, או לדור שלפנינו, לא צריך להסביר את השלבים האלה. איך הופכים אותנו לזרים, בארץ שאתה משוכנע שאתה מנהל? מי שמכיר קצת היסטוריה של אירופה לפני 70 שנה. הדברים מתרחשים במקומות שאתה מחזיק כמעט בכל הרכוש של המקומות. אירופה שלך, זה כבר קהילה יהודית גדולה. כבר הבדיחות היהודיות כבר ישנות על כמה זו קהילה יהודית. הדרך הראשונה היא להפוך אותך לזר, ואחר כך להפנים בך את התחושה שנגלה אותך לאיזשהו מזרח כזה, שם תעבוד, וזה הגיוני לך לבוא לעבוד, כי מן הסתם רוצים תפוקה. רק אז תגלה שבעצם יש גם עוד שלב, שקוראים לו וימררו את חייהם. כשיבוא הקדוש ברוך הוא בפרשת וערה, נפתח אצלנו בפרשה הרגע בפרק ו', זה מדהים. כשיבוא הקדוש ברוך הוא בפרשת וערה ויגיד את ארבע לשונות של הגאולה בפרק ו', פסוק ו', תשימו לב לסדר. הרב הירש בונה את זה נפלא, אני מפנה אליו כי הדברים נפלאים נפלאים שם. שימו לב לסדר שם. הסדר שם הוא, אני הולך לעסוק היום רק בגירות, אבל אני רוצה רגע שנראה את המבנה. אנחנו נעסוק בעזרת השם בכל אחד מהדברים האלה בשבועות הקרובים. פסוק ו', אחרי שאומר הקדוש ברוך הוא, הקימותי את בריתי, שמעתי את נעקד בני ישראל, לכן, ולכן מה? אמור לבני ישראל, אני השם. עכשיו שימו לב לשלבים, עכשיו תראו איך הם באים מהצד ההפוך. העם כבר נמצא בפנים. כלומר, הוא כבר עבר את הגירות, הוא כבר נמצא בעבדות, הוא כבר נמצא בבה, ימררו את חייהם מזמן, אנחנו כבר נמצאים מזמן, 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 משה רבינו בן 80. כשמשה רבינו נולד, כבר היה כל הבן הילוד היאור התשליחו. אנחנו בלמעלה מ-100 שנות עבדות ועינוי ומרור חיים. לכן אמור לבני ישראל אני השם, ועכשיו תראו איך המבנה בנוי בדיוק אותו דבר, רק בסדר הפוך. כדי להוציא את עם ישראל צריך שלושה שלבים, ויש ארבעה לשונות של גאולה. שלושת השלבים הראשונים הם בדיוק השלבים שאמרנו מקודם. הרביעי הוא הייעוד. א', והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. ב', והצלתי אתכם מעבודתם. ג', וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. אתם יודעים מה זה גואל במקרא? גואל? קרוב. משפטית, במשפט התורה הקדושה, מי שאין לו גואל הוא מי שאין לו קרוב, שצריך לקחת עליו אחריות על שדהו. הגואל הקרוב הוא זה שבא במגילת רות כדי לגאול את שדה מחלון ואת בני אלימלך. אין גואל לגר. שמתם לב לשלבים? שלב א' היה והצלתי אתכם, והוצאתי אתכם, סליחה, מתחת סבלות מצרים. יפסיקו לגרום לכם סתם לסבול. אתם עדיין תמשיכו להיות עבדים. עדיין תעבדו בפרך. רק אחרי והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, יבוא השלב של נו, והצלתי אתכם מעבודתם. ורק אחרי השלב של והצלתי אתכם מעבודתם, יבוא השלב של וגאלתי אתכם. מה פירוש וגאלתי אתכם בעברית? במקום שאין לכם קרובים, אני אהיה הקרוב שלכם. אנחנו משפחה. אתם זוכרים אגב מה היה הביטוי הראשון שאמר משה לפרעה, כשפרעה לא הבין מה הוא רוצה ממנו? בני בכורי ישראל. ומשה רבנו בא להודיע עכשיו, אבא הגיע. אני הגואל הקרוב. ואחרי שנצא מתחת צבלות מצרים, ננצל מעבודתם ונגאל, כלומר נבין שאין לנו אלא הוא לבדו, כלומר תוצאות העינוי עבדות גירות יפעלו, או אז נגיע לבית הרביעי, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. ולקחתי אתכם לי לעם, תשימו לב, זה כבר לא לשון כמו שלוש הראשונות. שלוש הראשונות מתייחסות למצרים. והוצאתי אתכם מהם. והצלתי אתכם מהם. וגאלתי אתכם מהם, בזרוע נטויה, בשפטים גדולים. הכל מתייחס אליהם. אבל לקחתי כבר מתייחס אלינו. אתם יודעים מה זה לקיחה בתורה? קידושים. עכשיו החתונה. עכשיו הייעוד. עכשיו מתחתנים, ואחר כך בעזרת השם, אחרי שנתחתן, חדר ייחוד, ניסע הביתה, והבאתי אתכם אל הארץ. המכות דצח הדש באחיו, על פי הטענה הזאת, שהרב הירש מוביל אותה, הן בעצם מובנות על פי גירות, עבדות ועינוי. אבל בסדר הבא, כל מכה ראשונה היא גירות, כלומר דם, ערוב, ברד, בסדר? דצח. כל מכה שנייה היא עבדות, צפרדיה, דבר, הרבה, וכל מכה שלישית נועדה רק לעינוי. נתחיל שנייה מהשלישית. מהי המכה השלישית בשלושה הראשונה? קינים. מרגישים כשחושבים על זה? מה המכה השלישית בשלושה השנייה? שכין. מה המכה השלישית בשלושה השלישית? חושך. המכות השלישיות והשניות נעסוק בפעם הבאה. המכה הראשונה בסדרות באה להסביר למצרים שאין דבר כזה בעולם שאני בעל בית. זה יופיע בדם, זה יופיע אחר כך בערוב, וזה יופיע אחר כך בברד. אנחנו נראה את זה עוד מעט לאט לאט. השלשות האלה מסודרות על פי סדר פשוט. הדם, הצפרדע והכינים, שבעצם מטפלים בגירות, עבדות ועינוי, עוסקים בזה כפי שזה בא לידי ביטוי באדמה ובמים. דם, צפרדע, כינים. הערוב, דבר ושכין, עוסקים בזה כפי שזה בא לידי ביטוי בעולם החי והעוף. הרוב, החיות הרעות שבאות מהמדבר, החיות הרעות שנכנסות למקום יישוב, הדבר שמכה בסוסים, והשכין. השלשה השלישית והאחרונה, עוסקת כבר בכל גרמי העולם מלמעלה. במצרים יורד ברד. כל האקלים בכלל משתנה. אין ברד בארץ הנילוס. אין ארץ נילוס אם יש ברד. אין יותר מצרים אקלימית בכלל. הרבה. החושך. לכן המכות של השלשה השלישית יבואו על ידי משה מן השמיים, נטה ידך על השמיים. והמכות של השלשה הראשונה יבואו על ידי מכה, איפה? בארץ. גם על ידי אהרון. אנחנו רוצים להתמקד רגע בשלשה הראשונה, לא בדצח, אלא בראשונים של השלשות. שלושתם בפרשה שלנו. בדם, בערוב ובברד. אבל לפני שניכנס אליהם, רק כמה מילים של קריאה, מילים מופלאות שהרב הירש כותב כשהוא קובע את הרעיון הזה של, של יסוד הגהירות. לדעתי כאן הכל הכל מתחיל, אני לכן פותח במושג הזה. אחרי שהוא מתאר את הגהירות, העבדות והעינוי, ואנחנו נלך עם זה אחר כך כשנגיע לענייני חמץ ומצא, הוא כותב כך, שורשה של התעללות מזעזעת כזאת נעוץ במצב הגהירות. בתפיסה המוטעת של הגר מכוח מעמדו אין זכויות. של הגר אין זכויות. משום כך מראה משפט הגר שבחוק היהודי ניגוד מוחלט לכל חקיקה לאומית אחרת עד היום הזה. 24 פעמים כל מקום בו קבעה התורה את משפט האיש ומשפט החפץ. מועמד הגר תחת חסותו המיוחדת של החוק. אגב, בכל מקום מוזכר הגר ומוזכר לזכור את מצרים. רמת המשפט במדינה, תשמעו מילים מדהימות עכשיו, נמדדת, רמת המשפט של מדינה נמדדת לא לפי זכותו של האזרח, של העשיר, של מי שקשריו עומדים לו ומייצגים אותו בשעת הצורך, אלא לפי קו הצדק המגיע לגר מחוסר ההגנה. והשוואה גמורה של הגר לאזרח, זוכרים פסוקים? כגר כאזרח, כגר כאזרח הארץ, זה חוזר על עצמו פעמים, 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 בלי סוף. והשוואה גמורה של הגר לאזרח, דבר מפליא עכשיו, היא תכונת יסוד במשפט העברי. עכשיו המשפט המדהים שלו. במשפט העברי, לא המולדת מעניקה זכויות אדם, תשמעו טוב, אלא זכויות האדם מעניקות מולדת. המשפט העברי אינו מבדיל בין זכויות האדם ובין זכויות האזרח. כל מי שקיבל על עצמו את חוקי המוסר של האנושות, כלומר את שבע מצוות בני נוח, איך הוא נקרא על פי התורה? גר תושב, גר תושב, הייתה לו יהודה למולדת. עיקרון זה מנתק את כבוד האדם ממקריות הלידה והגורל. בכל מקום שהתורה מכריזה על עיקרון זה, שם היא מזכירה את חיי העבדות של אבותינו במצרים. כי במצרים, תחילת עצתם הייתה צמצום זכויות הזרים העבריים. ובעקבות זה, כממילא, באים עבדות קשה ועינויים אכזריים. וכן הדבר בכל מקום. עיוות הדין הוא הראשית לכל חטאת. דברים מופלאים. דברים נכתבים אגב במולדת אחרת, כמה עשרות שנים לפני, כשהרב הירש מתאר את גרמניה הארורה, כנותנת שוויון לזכויות של כולם. לא באותה הפסקה, במקומות אחרים. אתם זוכרים איך קורה משה רבינו לבן שלו הגדול? גר שום. כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. מעמדו של משה במדיין היה לא כל כך גרוע. בלשון המעטה. על פי חז"ל הוא היה מלך מדיין. אבל ודאי שהוא לא נמצא בעשירון התחתון ממש. מסודר. והתיאור שלו את עצמו הוא תיאור של גר. כשאברהם אבינו מגיע לאנשי עפרון בחברון ומבקש לקנות את מערת המכפלה, הוא מגדיר את עצמו בהגדרה ברורה. גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם. גר ותושב הם לא שני מושגים. גר ותושב אומר את הדבר הבא. אני פה בארץ הזאת גר. למה? לא כי עוד לא קיבלתי אותה. כי אני גר בעולם, כי אני לא בעל הבית פה, כי אין פה בעל הבית, אין עוד מלבדו, כי כולנו גרים בעולם הזה. כי כל מה שיש לי הוא בכלל מתנה שקיבלתי. אני גר ואתם גרים. אתם יודעים מה פירוש גר ותושב אנוכי עמכם? אני גר פה. לכן יש לי זכות להיות פה תושב. כשהארץ הזאת תריח מישהו שלא מבין שהוא גר בעולם, היא לא תאפשר לו להיות פה תושב אלא תקיא אותו. כי כשאנחנו נחטא וניפול, הארץ תקיא אותנו, כי אנחנו שוכחים שאנחנו לא הבעלי בתים פה. אתם יודעים איפה כתוב בתורה שהארץ יכולה להקיא אותנו? כשכתוב כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. היו הרבה מעשים רעים בארץ מצרים. זימה, עריות, זה רק אחד מהם. מה היה מעשה ארץ מצרים? מה היה מעשה ארץ מצרים? להבין שלי יהיה אור ואני עשיתי. מהו מעשה ארץ מצרים? מעשה ארץ מצרים הוא התפיסה של פרעו את עצמו כאלוה. זה מעשה ארץ מצרים. כשאתה תופס את עצמך כאלוה, כשאתה תופס את עצמך כבעל הבית, אתה נמצא במעשה ארץ מצרים. אני אחזור עוד מעט למושג הגירות יותר, גם לגרשום. מהי מכת אדם? בואו נפתח רק רגע את מכת אדם בפרשה. מהי מכת אדם? שנייה את המכות ואז נחזור אלינו. פוגש פרעו את משה, איפה? על היאור. נכון? מכה ראשונה. איזה פסוק? פסוק י' ד'. ויאמר השם אל משה, פסוק י' ד' בפרק ז', פסוק י' ד' בפרק ז' בפרשת וירא. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה מאין לשלח העם. לך אל פרעה, מה זה כבד לב פרעה מאין לשלח העם? מי כבר דיבר איתו? היה כבר מופת ותנין, ודיברנו איתו עקרונית, ודיברנו איתו על הרעיון. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה. וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. ואמרת אליו, השם אלוהי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור, ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. כתוב פה, ואז תרצה לשלוח אותנו? כלום. רק מה יהיה אז? בזאת תדע כי אני השם. כי אני השם, ולא אתה. איך אמרנו השבת? בת יא, נכון? זה במקום בת פרעה. כי פרעה הבין להבדיל בין הטהור לבין הטמא שהוא יא. ובת יא זה פשוט השינוי של בת פרעה שהופכת מבת פרעה לבת יא. כי בהיעלם פרעה מופיע אור אין סוף בעולם. כל אחד הוא בן יא, אם רק פרעה לא יפריע לו. כל אחד הוא בן יא, אם הוא יקלוט שהוא גר. אתם זוכרים מה קורה לבת יא כשהיא מגיעה אל היאור? זה היאור שעכשיו נמצאים בו. אגב, מה יקרה למצרים כשהם יחפשו את המים ולא ימצאו? אז מה יקרה להם? מה הדבר הנורא ביותר שיקרה? מה? ונילאו. זה המילים, ונילאו. מה זה ונילאו? יוטשו, יאבדו כוח, ונילאו מצרים, אוי מסכנים, התעייפו, שיקחו כדור הרגעה. ונילאו מצרים לשתות מים מן היאור. הבוס יהיה חלש. זו המגמה. הגיבור יהיה לאה. ממה הוא ילאה? לא מעבודה קשה על פירמידות. מהצורך להשיג את הדבר הכי חיוני לחיים. מים. מים מאיפה? מהיאור. אני משער לעצמי שכשפרעה פגש את משה שם במקום מאוד מפתיע ולא כל כך סימפטי, שם על היאור, על הבוקר, על פי רשי אגב הוא הולך לשם על היאור על הבוקר כי הוא צריך לשירותים. אתם זוכרים את רשי המפורסם? אבל בכל מצב שלא יהיה, זה לא בדיוק המקום, זה לא בארמון. הוא פוגש אותו שם, ואני משער לעצמי שפרעה מן הסתם שואל את משה, מה אתה מחפש פה? ומשה אומר לו תשובה מאוד יסודית. מה אני מחפש פה? אני מקומי. אני מפה. הרבה לפני שאתה נולדת, אני שחיתי פה בתיבה. אני יודע מה זה היאור, אני מפה. והייתה לך אז איזו דודה, או אני לא יודע מה, אחות של סבתא, אני לא יודע מי, אולי סבתא, אני לא יודע מי בדיוק. זה היה לפני 80 שנה. היא הראשונה שהוצאתי ממצרים. קוראים לה בת פרעה. כבר מזמן לא. היא כבר בת יא. היא הראשונה שהוצאתי מהמציאות של פרעה. כשהיא פתחה את התיבה, ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, אומר רשי, ותפתח ותראהו, ותפתח והנה ראתה עמו שכינה. ופשוטו, ותפתח ותראהו. כשרשי מתחיל בדרש, זה מפני שהפסוק קשה. ותפתח ותראה ילד. ותפתח ותראהו את הילד, זה קשה מאוד. אבל בכל זאת לא כתוב, ותפתח ותראה שכינה. ורשי מלמד אותנו ללמוד. היא ראתה ילד. אבל היא פתאום ראתה ילד שהוא לא ילד, זה שכינה. היא ראתה ילד שכינה. היא ראתה אור גנוז. היא ראתה אור אין סוף. היא בת פרעה. דיברנו על זה בליל שבת. היא ירדה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות איתה. היא מגיעה ליאור מצרית גאה, זולה, נרשעת, מפלצתית כזאת, שיורדת עם כל הנערות כדי לרחוץ במקום הכי סימפטי לרחיצה, בין התיבות של הילדים היהודים. זה הכי נעים. כך היא יורדת. ונערותיה הולכות על יד היאור. עד שהיא עוברת איזו מהפכה. מהפכה פנימית שקשה להבין אותה. היא עוברת איזושהי מהפכה בתוך תוכיותה, בתוך עצמה. והמהפכה הזאת רק מתחילה עכשיו להתרחש. הזכרנו כשדיברנו בליל שבת. את בת פרעה יורדת לשם, איך כתוב שם בפסוק? ותשלח את עמתה ותיקחהו. רש"י לא מבין איך אפשר לשלוח את העמה ולקחת את התיבה, זה רחוק קצת. לכן רש"י אומר שתי אפשרויות, או ותשלח את עמתה את שפחתה, או ותשלח את עמתה, כמו המדרש שכולנו זוכרים מהגן כבר, שהיא שלחה את עמתה ונשתרבבה ידה עמות הרבה עד שהיא הגיעה. אני חושב שפעם הזכרתי, הנציב מוולוז'ין אומר שם פירוש מדהים בפרשה שלנו. ותשלח את עמתה ותיקחהו, אומר הנציב, היא הרי הייתה עם הרבה נערות. נערותיה הולכות על יד היאור. לאן נעלמו כל הנערות פתאום? איך יש רק עמה אחת? הרי היא הייתה עם הרבה נערות. הוא בעצם הולך לענות על שאלה הרבה יותר עקרונית. מה, היא לא מפחדת מפרעה? הנסיכה המצרית הולכת לעבור על החוק של ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור את השיחו. היא לפני כל הנערות הולכת לעבור על... איך היא עושה את זה? מה עובר עליה? הנציב אומר שיש פה תהליך, וזה פלאי, תשמעו טוב. כשהיא מגיעה לרחוץ, היא הולכת כמו נסיכה, עם המון המון נערות, ליווי, ביטחון. מן הסתם בדרך מסתכלים בעיניים על כל יהודי ורוצים אותו, או רוחצים ורוצחים, כמו שהתרגלנו לראות. כמו שמספרים לנו הסבים שלנו וההורים שלנו. היא עוברת משהו בשלב מסוים. וזה הדבר המדהים שאותו אני רוצה לברר עוד שנייה. היא עוברת משהו. ופילי פלאות שהשם, שהוא כל התורה כולה, ניתן על ידי אישה מצרית. משה. אנחנו מדברים על ההווה ועל המשה ולא משוי, אבל זה שם שניתן על ידי מצרית. המפרשים, במקרה דנן, מאוד מזדהים עם ה... מחקרים למיניהם, מזכירים כמה וכמה פעמים שמשה הוא שם מצרי. המערשה, כשהמערשה מזכיר את הגמרא, משה מן התורה מניין, מרדכי מן התורה מניין, מכירים את הגמרא הזאת במסכת חולין, המן מן התורה מניין, אסתר מן התורה מניין, שואל המערשה בחולין קוף למתת, למה דווקא השמות האלה הוזכרו, והוא אומר כי אלה שמות לא עבריים. והיינו חושבים שהם, כיוון שהם שמות לא עבריים, אז אין להם מקור והם לא עיקר השם. כי הרי יש למשה עוד שמות שקראו לו. ולאסתר יש עוד שמות, הדסה. ולמרדכי יש עוד שמות, פתחיה. ולהמן, ממוחן. אז הייתי חושב שהשמות הלא עבריים הם לא העיקר. לכן שאלה הגמרא, משה מן התורה מניין. הנציב, העמק דבר בפרשה שלנו, אומר שמשה הוא שם שבמצרית פירושו, אתם יודעים מה זה משה במצרית? הנציב מזכיר. בן. בן. בת פרעה לוקחת אותו וקוראת לו בן. כי היא אומרת, אני האמא. כי הוא ילד עזוב. והוא הבן. חז"ל אומרים שהיא נקראת בתיה, כי אמר לה הקדוש ברוך הוא, את לקחת בני ועשית אותו בנך, ואני אקח אותך ואעשה אותך ביתי. כשהיא יורדת עם הנערות, היא עוברת איזשהו תהליך, והיא רוצה לקחת את הטיבה. עכשיו, זה לא תהליך שכבר עבר עד הסוף, הוא עוד לא עובד, הוא עוד לא התבשל. היא עוד לא משוכנעת. אבל זה התהליך הכי חשוב שאני בכוונה לכן אומר על השם המצרי. לא אותנו הולך להוציא משה ממצרים, אלא את העולם כולו הוא הולך להוציא ממצרים. כי כי לא אנחנו בלבד הולכים לממש את מה שקרה לנו במצרים ולצאת ממצרים, אלא אנחנו הולכים להקים בית תפילה לכל העמים על ידי זה שאנחנו נעבור את סיפור מצרים ויציאת מצרים. זה תהליך שיוסף התחיל לא איתנו, אלא עם המצרים. והסביר את זה לכל מצרים, אבל זה לא הספיק, וקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. ועכשיו צריך לגבות את התהליך שהתחיל יוסף בתורה נצחית. זה יהיה העבודה של משה בעולם. והפעולה הראשונה שיצטרך משה לעשות בעולם הוא ללמד את כולנו שאנחנו גאירים. כך הוא יקרא לילד הגדול שלו. אתם יודעים מה היו הפעולות הראשונות שיעשה משה בחיים? אני חוזר עוד שנייה לבת פרעה, לסוגריים של שנייה. אתם יודעים מה היו הפעולות הראשונות שיעשה משה בחייו? הוא לא ייתן לאף אחד לחשוב שהוא הבוס. זוכרים איש מצרי מכה איש עברי? ואחרי זה איש עברי מכה איש עברי? ואחרי זה נערים מדייניים מכים בנות מדיין? אגב, הוא קורא לילד גרשום רק פסוק אחד אחרי הפסוק ויקו משה ויושיען. את מי? את בנות יתרו, מה כתוב לפני כן? שהרועים באים ויגרשום. אתם לא שומעים את ויגרשום בגרשום? גר הוא מי שסובל מזה שלי יש את הזכות לגרש אותו. כי אני פה הבוס. לכן אני יכול לגרש אותך. אבל אני גר פה. גר זה מילה מדהימה בעברית. אני גר פה. אבל אני קבוע. כל הרוע שבעולם נובע מהתחושה שאני קבוע. כל העיוות שיביא בהמשך לעבדות ולעינוי, נובע מתחושת הבעלות. אחרי שלושת הפעולות האלה נולד למשה בן ושמו גרשום. כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. הוא בעצם קורא לו בשם שמתאים לכולנו, כמו השם של הילד השני, אליעזר, ויצילני מחרב פרעה. גרשום הוא הילד היחיד בעם ישראל שלא מרגיש גר. כשכל האחים והיהודים והבני דודים שלו מרגישים גאירים במצרים ומשועבדים, גרשום גדל אצל סבא יתרו ואצל אבא משה, אולי מלך מדיין, והוא האחרון שמרגיש גר. אבל זה שמו. הוא גרשום. זה שם הבן הגדול. תראו איך עושה משה את מה שהוא עושה לבת פרעה. היא יורדת עם הנערות. כשהיא מגיעה עם הנערות, היא מרגישה שהיא רוצה להגיע איכשהו למשהו, והיא רואה תיבה. יכול להיות שעדיין היא חיה באיזה עולם כפול. היא תרים את התיבה, היא תציל את הילד, אולי לשנייה היא יוצרת ואומרת, טוב, אבל אולי בעזרת השם, השם יציל אותי ממחשבות נוראיות כאלה פתאום לאהוב יהודים, ואולי זה לא ילד יהודי. אולי בכל זאת ננצל מכל מיני תחושות מצפוניות מוזרות כאלה אצל נציגת האליטה הכל יכולית, הבת של פרעה. רק תחשבו על איזה מסמכים היא חתמה. על כמה הוצאות להורג ביום היא הייתה אחראית. בת פרעה. ואז אומר הנציב, הדבר הראשון שהיא רוצה, זה שאיך שלא יהיה כשהיא תהיה שם, היא לא תהיה מוקפת במצלמות. כי אם היא באמת לוקחת תיבה, היא פרייבסי קצת. הנציב מתאר את זה בערך כך, היא פונה אל הביטחון ומבקשת רשות שהנערות יעופו ממנה. הביטחון אומר, לא, 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 בסוף הוא נותן רשות, והוא אומר, אבל אחת חייבת להישאר. וזאת עמתה. היא יורדת ורק עמתה איתה. למה? כי עכשיו היא הולכת, מה לעשות? לרחוץ. אז עמתה שומרת עליה והנערות רחוק. יש גם סוף. אז זה קצת מוסתר, נכון? יופי. עכשיו עמתה נמצאת איתה, ויש כאן סוף, עכשיו הנציב. זה גאונות לא תאמן. היא נמצאת עמתה לידה. והיא רוצה לקחת את התיבה. אתם יודעים מה היא צריכה בשביל לקחת את התיבה? היא צריכה לצאת ממצרים בשביל לקחת את התיבה. כל עוד היא חיה באדונים ומשרתים, היא לא תצא ממצרים. תשמעו טוב את הנציב. ותשלח את עמתה. הבנתם מה היא עשתה? היא אמרה לעמתה, תחפפי. תני לי רגע לבד. שנייה, אני עכשיו בדיוק נכנס למים. זוזי טיפה, תסתובבי. לא יפה. וכשהעמתה נשלחת, זאת הפעם הראשונה שבת פרעו, היא לבד. היא בלי שמירה. היא גיורת. היא בודדה. אין לה נערות ועמות. אתם יודעים מה קרה לה באותה שנייה של חופש? אומר הנציב, עכשיו כשהיא שלחה את עמתה, אין סוף לכוח שיש לה ביד. ועכשיו נשתרבבה עמתה עמות הרבה. עכשיו היא קיבלה כוח אינסופי. אתם מבינים מה עשה משה ומה הוא עושה בשנייה הזאת? הוא הופך אותי מאדון מצרי מדומה לחופשי. כלומר, הוא מגייר אותי. מכירים את המילה הזאת? אתם יודעים מה זה להתגייר? להתגייר זה לקבל את עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. להתגייר זה לצאת מיאור לי ואני עשיתי. להתגייר זה להיות גר. זה התהליך הכי רוחני בעולם. זה התהליך שמאפשר אחר כך את ההפך מעבדות ומעינוי. במכת אדם יש מגמה אחת, שהמצרים יתעייפו. שבפעם הראשונה אצילי עולם, אילי ארץ, מנובלים שעושים מה שהם חושבים כי זה הבית שלהם, יחפשו מים ולא ימצאו. היאור הוא הביטחון המצרי. היאור הוא הראי שבו יכול לראות פרעו את עצמו ולהשתחוות לדמות עצמו. היאור הוא ראי הפוך. זה אותיותיו. וכשהיאור יהיה לדם, זאת תהיה הפעם הראשונה שבה פרעו מסתכל ביאור ולא רואה פרעו. זאת הפעם הראשונה שפרעו לא תופס את כל הנפח. ופתאום פרעו מסכן. כי הוא לבד, בלי פרעו חבר במים. כל פעם הוא שואל את פרעה כמה הוא יפה, ומתפעל מפרעה. זאת הפעם הראשונה שאין לפרעה ראי. מכת הדם לא באה לעשות שום דבר ממשי עדיין. היא רק באה להפקיע אותך מהאדנות. היא באה לעשות אותך גר. השלושה השנייה תעשה מכת הערוב את אותו דבר, אבל הפעם במקום הגבוה יותר. מה זו מכת הערוב? במכת הערוב נכנסות החיות הרעות, הרוב זה או מלשון ערבוב של חיות, או מלשון ערבה, חיות מדבר. עכשיו, במדבר תמיד יש חיות. ומן הסתם אנשי מצרים היו יוצאים עם משקפות וג'יפים מסודרים, לעשות סיורי יוקרה ולראות את החיות. גם לארגן צייד מנומס של אצילים מנומסים. וכך בנו את הספארי היפה. הם יכולים לבנות את הספארי, ודווקא במקום שבונים ספארי אפשר לא רחוק לעשות אפרטיידים, אבל לא חשוב. הם יכולים לבנות את הספארי, דרך אגב, עם אנשים, כך בונים אותו, אבל אנשים שלא חשובים, למי שמכיר את ההיסטוריות, אותם שהולכים לבנות את זה. מפני שהם בטוחים שבמקום המיושב שלהם אין לחיות המדבר מקום. אתם יודעים מה קורה במכת הערוב? פתאום חיות המדבר נכנסות אליי הביתה. אתם רוצים לראות איך מתחילה מכת הערוב? ועכשיו תקבלו תשובה לביטוי אחד שאף פעם לא הבנתי אותו. מכת הערוב באיזה פסוק היא? זה פלא פלאות. מכת הערוב. נו, פרק. פסוק ט"ז מכת הערוב? כן, 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 כן. שכוח. פרק ח'. פרק ח'. ויאמר השם אל משה השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. זה אגב בכל מכה ראשונה במכות. ההתראה, יש התראה וההתראה היא ליד המים, בחוץ. זה לא בבית. השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח עמי ויעבדוני. כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך. מכירים את המילה הזאת? לא אליה התכוונתי, אבל עוד שנייה, גם עליה, זה מעניין מאוד. משליח, אין מילה כזאת. יש שולח ויש משלח. משליח. אתם יודעים מה זה משליח? פותח את הקופסה וזה אף. זה נקרא משליח. אתה שולט, אה? 100% אתה שולט, רק קיבלת את הכפתור באיפה שסוגרים. איך אתה שולט? מה אתה שולט? הנני משליח בך. ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה, חוץ ממי, והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם הרוב. שם באדמה של אלה שהם אצלכם גירים, חיות מדבר אנושיות שמסתובבים פה, שם לא יגיעו חיות המדבר. כי הם הילדים שלי. למען תדע כי אני השם, אבל תשימו לב הפעם איפה אני השם, בקרב הארץ. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. ויעש השם כן, עכשיו זו המילה שאני מתכוון, תראו פסוק כף. ויעש השם כן ויבוא הרוב כבד, נו, בית הפרעה. למה לא בא הרוב כבד למצרים? למה העניין הראשון של הרוב הכבד זה שהוא בא בית הפרעה? זה דבר פילי. יש כאן משהו שיכול לסגור את זה. הרוב כבד מגיע בית הפרעה, זה פלא פלאות. כי המקום שבו אתה בא לבית, הוא הבית שלך. זה המקום שבו הכי בעל הבית בעל הבית הוא הבית של פרעה. והרוב לפני שהוא הגיע לרחובות, קודם כל הוא בא לביקור בבית של פרעה. זה כנראה פלאפון מיותם, אין שם... הרוב... זה הרוב חופשי. הרוב לפני שהוא מגיע להסתובב במצרים. וזה המקום הטבעי. הרי מה הייתה מכת הרוב? איך אנחנו מציירים את הרוב? תשימו לב לביטוי. דבר ראשון, הרוב מגיע בית הפרעה. כאילו הוא עושה קפיצה על כל המקומות, קפיצה לרוחק, והוא נכנס קודם כל ויושב בשולחן של פרעה. שואל מעליכם, צריך רשות לפני שבאים למצרים. זה לא יפה ככה לבוא בלי לבקש קודם כל מאמר הדאטרה, ביקור חופשי. אז נכנסים, שולם עליכם, ועכשיו יוצאים אחרי ביקור אצל הצ'יף רבי. אי אפשר ככה סתם פתאום להסתובב. זה יפה. לא הבנתי את זה פעם, עכשיו זה ברור לגמרי. כי כל עניין הערוב כמו מכה ראשונה בשלשות, למה אתה חושב שאתה פה בעל הבית יותר ממני? אני דובי מהספארי, מי אמר לך שאתה פה בעל הבית יותר ממני? אני טוען שאני צריך להיות פה. מה היתרון שלך? שמה? שאתה אכזר? מה היתרון שלך על פניי? אני לטעה. מה היתרון שלך? מה מאפיין את הבעלות שלך? זה הבית שלי, זה לא הבית שלך. זה כל המגמה. לכן את המכה הראשונה בכל השלשות, את ההתראה עליה, מקבל פרעה כשהוא בחוץ. כי אולי בחוץ הוא יוצא יקלוט שהוא לא בעל הבית. אני אפילו לא הבנתי למה התראה הראשונה צריכה להיות דווקא בחוץ. כי הרי המגמה היא להגיד לך, אתה לא בעל הבית, אז עכשיו אתה בחוץ, אתה מבין שאתה לא בעל הבית לדקות הקרובות. ואם האוטו ייתקע, זה כדי להקל על פרעה. כשפוגש אותו משה ליד היאור, הוא אומר לו, אני יש לי רק דבר אחד שאני יודע בחיים לעשות, להיות משה. אתה רוצה שגם אותך אני אמשה כמו את הדודה בת פרעה? יכולים שאתה, דווקא אני התפתחתי מה-80 שנה אני עובד על זה. אז הייתי בן 3 חודשים, עכשיו אני גדול. אתה רוצה, אני משה. אני לא רוצה לתת מכות. רק תדע לך שאלה שאתה חושב שהם גאירים, הם בני בחורי. יש גואל. רק שבדרך לגאולה צריך להשתחרר מתפיסת האדנות. העולם כולו צריך להשתחרר מתפיסת האדנות. כלומר, עם ישראל יצטרך לעבור את תפיסת הגאירות, כדי להבין שהוא לא יוכל לעסוק באף גר אחרת מבו. וכדי לקלוט שארץ יהודה תהיה המדינה של גיריה. כי אם אדם מקבל את אלוקיו, אז יש לו את הזכויות של הגר. כי הארץ הזאת היא של האלוה. אם האדם קיבל את אלוקיו, הוא זכה במולדתו. זה דבר פילי. עכשיו תבינו מה קורה במכת הברד. נו, מכת הברד, נו ישי, אתה מפנה אותנו לפסוקים, אז איפה זה מכת הברד? באיזה פסוק? איפה היא מתחילה? פרק ת', פסוק י' ג'. עכשיו תראו איזה יופי. ויאמר השם אל משה השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה, שוב, גם הפעם הוא לא בביתו, לא כמו בהרבה, בהרבה יהיה כתוב בו אל פרעה. ואמרת אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. עד עכשיו לא הבנת את זה, לא במכות האדמה, דם, מים, ולא במכות החיות. עכשיו תשמע. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגיפותיי אל ליבך, ובעבדיך, ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. לא רק כי אני השם בקרב הארץ, אלא בכל הארץ. הארץ משמש לפעמים בעברית בתור ביטוי ארץ ולא שמיים. ובכל הארץ הכוונה היא בארץ, בעולם. כי לי ארץ. להשם מצוקי ארץ. מה פירוש? הפעם אני שולח את כל מגיפותיי אל ליבך. כולם מתקשים בזה. יש כאן גרסאות ברשי. רשי אומר מכת בכורות שקולה. יש גרסה מכת ברד שקולה, מכת בצורת שקולה, כולם מסתבכים. אתם יודעים מה הפירוש? אני שולח את כל מגפותיי. פשוט. הפעם זה לא היאור עצמו, זה לא החיות, מצרים חדלה מלהיות מצרים עכשיו. כי כל תכונתה של מצרים זה אקלימה. מה נותן לך כוח להיות פרו? האקלים המצרי שמאפשר לכולם להיות זקוקים לך. לא שמאפשר, שמחייב. לך יש שיבר, ואתה מחזיק את הנילוס, ואתה מחזיק את הכל. ברגע שאני פתאום עושה את הדבר הפלאי ביותר שיכול להיות, ולראשונה במצרים יש ברד. ולראשונה פתאום מצרים הופכת להיות גיירה בעולם. כלומר, הארץ היא גיורת פתאום. אתם מבינים מה קורה למצרים? אתם מבינים מה זה ברד במצרים? מצרים פתאום מחפשת איפה היא. כלומר, מצרים כבר לא... כלומר, מקודם החיות, הבני האדם לא הבינו. בהתחלה המים, האדמה. עכשיו מצרים לא יודעת איפה היא נמצאת. אולי בכלל, אולי היא צריכה בעצם להיות באמריקה הצפון. היא לא מבינה איפה היא. זה לא מסתדר באקלים בכלל. היא לא נכון בכדור הארץ. זז משהו בעולם. המציאות חסרת בית. הפעם אני שולח את כל מגפותיי. ואז תראו מה קורה. זה פילי פלאות. כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך ודבר ותיכחד מן הארץ בדבר שהיה. בעצם זה היה מספיק. אבל בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי עוד פעם בכל הארץ. לפי זה תבינו מה קורה במכת הברד. אתם זוכרים מה קורה שם בסוף? הברד מכה, 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 זה פילי פלאות. תשימו לב מה קורה בסוף. ויצא משה מעם פרעה את העיר, נו, ויפרוס כפיו אל השם. אתם זוכרים? הוא התחנן, 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 פרעה אל משה, תתפלל, תתפלל, שלא יהיו קולות, שלא יהיה ברד, נכון? תראו מה כתוב בפסוק למד ג', מדהים. ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם. נו, ויחדלו, סוף הפרשה שלנו, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. מבנה נכון? מה הדבר הראשון שחדל? הקולות. כי מה הדבר הכי מפחיד? הקולות. מסכימים? קולות זה מרעיד. ואחרי זה מה הדבר הבא? הברד. ומה הדבר הכי פחות נורא? המטר. עכשיו זה לא סתם מטר נעים, זה מטר ניתח. אז גם המטר לא ניתח ארצה. מצוין. ויער פרעו, נו, פסוק למדלד. יש לבחור בעיה. ויער פרעו מה? נו, כי חדל המטר. ואחרי זה הברד. ואחרי זה הקולות. ואז ביוסף לחתו. אמרנו פעם, עכשיו הכל מובן. אותי האזרח הפשוט במצרים, יטרידו הקולות. אתם יודעים את מה יטריד פרו? הקולות בכלל לא יטרידו אותו, מחפת לו. שאני חוטף מזה טראומה, יביאו אחד במקומי. מה זה מעניין אותו? שנמחקה העיר, אחרת הוא היה מוחק אותה. מה זה משנה? אתם יודעים מה מטריד את פרעה? שיורד גשם, השיבר מהסיפור הקודם. יש מטר במצרים. אם יש מטר במצרים, לא צריך פרעה. אם לא צריך פרעה, אין עולם. ויער פרעה כי חדל המטר. וואי, שיהיה ברד, שיהיה קולות מחפת. יש שטויות. אין מטר! זה כל מה שמטריד אותו. הקונספציה לא השתנתה. כי כבד ליבו. כי האדון מסרב להבין שהוא גר. כי האדון מסרב לקלוט שהוא לא בעל הבית. וכשתחושת הבעלות לא נפרדת ממך, אתה לא יכול להגיע לשום תיקון בעולם. אני רוצה לחזור ולסיים במה שפתחנו בו. אני טוען שמצרים היא לא סיפור חיוני בהיסטוריה. גירות עבדות עינוי, זה הסיפור החיוני. שהרי יעקב בצדק חשב שמספיק היה בחרן. אבל מי שמעמיק בברית בין המתרים מגלה תגלית הרבה יותר גדולה. 400 שנה כתוב שם. רש"י עושה חשבון ואומר ש400 שנה מתחילים מתי? בהולדת יצחק. כי הרי מזמן שירדנו עם יעקב למצרים, אז הזמן שיצאנו ממצרים עבור רק 210 שנה. זאת אומרת ש400 שנה מתחילים בהולדת יצחק. אבל זה פלא פלאות. הרי יצחק לא ירד אף פעם לחוץ לארץ, לשום מקום. הוא בכלל לא ירד לגלות. אם אנחנו אומרים, וכך למדנו ברמב״ם יותר מפעם, ש400 שנה זה לא מחויב, כי הרי אפשר לעשות תשובה. אז הזמן יכול להצטמצם, כמו שהוא הצטמצם. זאת אומרת שגם 190 שנה היה מספיק, נכון? גם 100. זאת אומרת שהיינו יכולים לקיים גר יהיה זרעך, נו, בלי לרדת בכלל. זה דבר לא יאמן. הרי 190 שנה מתוך ה400 יצחק בארץ, ומתקיימת גזירת גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אתם יודעים מי האבא שעבר הכי הרבה תחושת גירות? יצחק. בבית שלו הוא חופר את הבארות של אבא שלו, ומגרשים אותו מכל באר. והוא מגיב לא כמו יעקב בלבן, אלא הוא מגיב כמו גר, מה הוא עושה? הוא עובר לבאר הבא. אתם יודעים מה ביקש יעקב? מה אמר הקדוש ברוך הוא ליצחק כשהוא עמד שם לשאול אם לרדת למצרים? מה הוא אמר לו? גור בארץ. שכון בארץ הזאת. שכון אומר רש"י השכן שכינה. ומה זה גור? תלמד את הילדים שלך איך אפשר להיות פה גר. לא צריך להיות שם בשביל להיות גר. כשיעמוד דוד המלך, ויקבל בספר דברי הימים את כל הכספים שמביאים להקמת המקדש, ובהתרגשות אדירה הוא יודה לקדוש ברוך הוא, ויברך דוד את כל הקהל לעיני וכו' וכו', את השם לעיני כל הקהל, מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה. הוא יאמר בסוף הפסוקים שם אחרי מה שאנחנו אומרים, כי גרים ותושבים אנחנו כאבותינו. גזירת הגירות היא הברכה. כמו כשגזירת העבדות היא ברכה. אם אני יודע להיות בעבדות גמורה, אני לא צריך לעבור את העבדות השנייה. אם אני יודע להיות בגירות גמורה, אז אני תושב ככל אבותיי. כל התהליך של הגירות הוא תהליך שאותו מעביר משה רבינו אותנו כל שנייה ושנייה כל הזמן. הוא משה אותנו ממצרים, הוא משה אותנו מתחושת האדנות, הוא משה אותנו מהתחושה שיש בעולם מציאות, הוא משה אותנו מהתחושה שיש ישות שצריכה להיות כפופה לי. שיש איזשהו מקום למציאות בעולם שאני לא יכול אחרי זה לנצח אותה לאט לאט. כי היא עובדה, כי היא קבועה, כי היא קיימת. זה התפקיד של משה בעולם. התפקיד של משה כל שנייה ביציאת מצרים שלי הוא לשחרר אותי מתחושת העובדה הבלתי ניתנת להיפוך. החופש של הגר, הכוח להיות לבת יער, הכוח להיות בן חורין. הכוח של אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. מה המסקנה שקם בעולם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף? שצריך בעולם משה. שצריך בעולם משה ותורתו. שצריך בעולם מציאות נצחית כזאת, שיכולה להוריד שכינה למטה מעשרה טפחים, ויכולה ליצור עולם שבו אנחנו קולטים שאנחנו לא אדונים ועבדים. ואז כשעבד השם הוא עבד השם, הוא לבד חופשי. אבל היסוד של הכל עוסק בגירות. היסוד של הכל עוסק ביכולת לחוש גר בבית שלי. כאן מתחילה סדרת המכות. אחרי הגירות מגיעים לשניות שבשלשות. וביציאת מצרים שלנו צריך להבין לעומק מהי העבדות שאני נכנס אליה וצריך לצאת ממנה. מהי העבדות הטובה כביכול? מה זה לעומת זה? מול העבדות של מצרים, מהי העבדות ואיך אני קונה אותה? ומול העינוי של מצרים, מהו כביכול העינוי של איך נתרנו הקודש ברוך הוא את המן? למה? למען ענותך. עודך השם כי עניתני. מסובך מאוד. לחם עוני. לחם שעונים עליו דברים הרבה. כמו שלגירות יש זה לעומת זה, גם לעבדות ולעינוי יש את זה. לזה ניכנס בעזרת השם לפעם הבאה. ערב טוב.